ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור
ויעל חן רביה, אנחנו דיאטניות קליניות מומחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי לכולכם, היום אנחנו בפרק מרתק על הנושא של הקשר שבין שינה להתפתחות, לגדילה ולכל מה שנוגע לבריאות של הגוף שלנו. אז איתי כאן דוקטור עמליה מסיקה, שהיא מומחית לנושא הזה, ואני אשמח אם תציגי את עצמך עמליה.
טוב, אז בראשית כל, אנחנו חברות כבר מתחילת הדרך שלנו המקצועית כדיאטניות, אז באמת חלקנו את ספסל הלימודים באוניברסיטה העברית. בהמשך הגלגולים שלי כדיאטנית קלינית הגעתי לתחום השינה. בעבודת הדוקטורט שלי רציתי רגע להבין איך התערבות של תזונה ושינה יכולה להשפיע לטובה על נשים עם סוכרת הריון. ובאמת ראיתי שכשמעדכים להם את התזונה ומכניסים שם אלמנטים של זמני ארוחות במהלך היום, ובנוסף מסנכרנים את שעות האכילה עם שעות השינה, זה מאוד תורם לאיזון הגליקמי שלהם, לאיזון של הסוכר בדם. ואז העולם של השינה כל כך ריתק אותי, שבאמת ערכתי המון השתלמויות בתחום, וגם למדתי את כל העולמות של הטיפול בנדודי שינה, והיום זה עיקר העיסוק שלי באיכילוב ובאוניברסיטה העברית.
מדהים, איזה נושא מרתק. נושא שהוא ככה פחות, נכון, פחות מוכר לנו. את יכולה רגע לענות על השאלה, למה אנחנו ישנים בכלל? ולמה תינוקות וילדים צעירים צריכים יותר שינה מאשר מבוגרים?
אנחנו ישנים כי זה חשוב לנו לחיים שלנו, כמו שאנחנו, חשוב לנו שנאכל, חשוב לנו שננשום, כלומר, זה משהו בסיסי בתוכנה שלנו, תוכנת ההפעלה שלנו, שהטבע הקצה לה כשליש מהחיים שלנו, הקצה לנו לישון. כלומר, אנחנו אמורים בתור מבוגרים לישון כשליש מהיממה, וילדים, בגלל שזה מאוד משמעותי עבורם, עבור התפתחות וגדילה, אז הם אפילו אמורים לישון מרבית היממה, שני שליש מהיממה, בגיל מאוד צעיר, ואחר כך לאט לאט עם הגיל השעות פוחתות, אבל הן עדיין נשארות חלק משמעותי מהיממה. עכשיו, הגוף שלנו לא מקדיש למערכת כל כך הרבה זמן פעולה במהלך היממה, אם היא לא חשובה. וזה שאנחנו צריכים באמת בילדות ובגיל יותר מבוגר להקדיש חלק ניכר מהמשאבים שלנו, מהאנרגיות שלנו, מהפעילות שלנו לשינה, זה קודם כל מראה שהיא מאוד מאוד חשובה.
לא יאומן שאנחנו רק, אם אנחנו נספור כמה שנים אנחנו ישנים, אנחנו נגלה שאנחנו בעצם ישנים שליש מהחיים שלנו. זה מטורף.
נכון, אם אנחנו אמורים בעצם לחיות 120 שנה ולחיות אותם טוב, אנחנו אמורים מתוכם
120 שנה, אופטימית קצת.
40 שנה מתוך 120 שנה אנחנו אמורים לבלות בשינה. וואו. וזה המון. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ולפעמים בחיים המודרניים אנחנו לא מייחסים לו את החשיבות הנכונה, המתאימה. יש לנו כל מיני משפטים, שינה זה לחלשים, חבל שאני לא יכול לעבוד 25 שעות ביממה.
כן, כן, אני יכולה להגיד לך שגם מתי רואים את הדבר הזה בעוצמות, זה כשהורים לילדים צעירים, השינה שלהם נפגעת בגלל הילדים הצעירים. אני זוכרת את עצמי בתור אימא צעירה, כמה להניק בלילה, ואחר כך כשהילדים שלי מתעוררים בלילה, זה פשוט עשה לי את החיים מאוד קשים, זה היה החלק המאתגר ביותר מכל התקופה, היא פשוט לא לישון טוב. וגם זה מעניין לשאול, האם יש כאלה שזקוקים כמספר שעות שונה של שינה בלילה, גם בגיל צעיר, איך זה עובד כל המנגנון הזה?
אז דקה לפני אני אחזור באמת לעניין של לא ישנת בלילה כאימא צעירה, אבל זה לא רק שבאמת כל השעות שינה שלך נפגמו, זה בעצם בזה שאנחנו חיות חיים מודרניים, ואנחנו לא חיות בחמולה, שאימהות שונות עוזרות לנו גם להתנהל בקימות התכופות בלילה כשהתינוק רך בימים, אז בזה שאנחנו לא חיות בהתאם לטבע שלנו ולאיך שעוצבנו כחיות יומיות, וכשצריכות להתפנות לגידול הילדים, ובגיל הצעיר הגידול הוא 24/7, מה שנקרא.
כן, ממש ככה.
וככה אנחנו בנויים כבני האנוש, וזה שאנחנו עכשיו חיים מסוג אחר, זה לא אומר שמערכות הגוף שלנו ביצעו את ההתאמה הנדרשת. היינו שמחים למשל להיות כמו הדולפין. הדולפין בעצם אף פעם לא ישן, וכדי לא לטבוע הוא בעצם פעם אחת, הוא גם לא שייך למשפחת היונקים, אבל בלילה הוא מפעיל את האונה הימנית, ואז בעצם הוא ממשיך להיות על פני המים ולחתור עם הסנפיר השמאלי שלו, והאונה השמאלית ישנה, ואחר כך זה מתחלף, ואז הוא בעצם ער 24 שעות.
גם ער וגם ישן בו זמנית.
וזה מה שזה מתאים לנו. אבל...
כן, היינו רוצים להיות, אם כי לדעתי זה היה גורם לנו פחות או יותר לא להפסיק לעבוד לנצח, אבל זה כבר סיפור אחר. אז בואי נחזור שנייה לעניין של מה התפקידים של השינה ככה בכמה... מילים, לא לעומק, אבל מה התפקידים של השינה, ובאמת למה זה כל כך קריטי בגיל צעיר לישון יותר מאשר בגיל מבוגר, זה אני חושבת ברור לכולנו.
אז מה שצריך להבין, כשאנחנו הולכים לישון, המערכות שלנו פועלות ופועלות ביתר סט, אוקיי? אז השרירים שלנו באמת משותקים כדי שלא נממש את החלומות שלנו. שאם אנחנו חולמים שאנחנו רצים, אז באמת לא נרוץ תוך כדי שינה. אבל מלבד השרירים שמשתתקים, והנשימה שהופכת להיות יותר איטית, והדופק יותר איטי, מערכות שלמות מתעוררות לפעולה, כמו מערכת של הורמון הגדילה, היא פשוט עוברת למוד פעולה של לילה, וגם המערכות של השרירים שלנו, שעסוקות בבנייה ובהתאוששות, בבניית למשל מאגרי האנרגיה בתוכן, מאגרי הגליקוגן, שיהיו ערוכים ומוכנים ליום המחר. כלומר, המערכות שלמות שלנו בגוף, הן פעילות בלילה, הן לא ישנות, אבל הן עוברות למוד פעולה אחר מאשר ביום. כי אנחנו בעצם חיות יומיות. ככה הוצבנו במיליוני שנות אבולוציה. אנחנו בבוקר אמורים לצאת לפעולה, אנחנו אמורים בבוקר ללקט את המזון שלנו ולאכול אותו באור יום, שנבדיל בין למשל צמחים רעילים ולא רעילים. אלו מבינינו שהקדמונים שאכלו את הצמחים הרעילים כנראה כבר לא איתנו. אבל אור היום מאפשר לנו בעצם לזהות את המזון שלנו, לרדוף אחרי הטרף שלנו או להימלט ממנו, תלוי באיזה נקודה אתה נמצא. וללכת לישון בלילה כדי לאפשר לאותה מערכות התחדשות והתאוששות להכין אותנו ליום המחר. ועל כל הדבר הזה יש לנו באמת מערכת שעוצבה במהלך מיליוני שנות אבולוציה, מערכת של שעונים פנימיים שיודעים להתאים את הפעילות שלנו ליום וללילה. וזה קורה לנו מי שאנחנו בעצם נולדים, כלומר אנחנו מבינים לאט לאט, גם אצל תינוק שנולד, יש את הזמן שלוקח לו להבין מתי יום ומתי לילה, מתי הוא צריך להפעיל מנגנונים מסוימים שקשורים ללילה ומתי ביום.
איך אנחנו יודעים שיום ולילה? את יכולה להסביר לנו?
האמת, איך אנחנו בכלל מרגישים את המנגנונים האלה של השעונים? אז זה כי כשאנחנו באמת טסים וחוצים כמה אזורי זמן, נגיד טסים למזרח או טסים לארצות הברית, אז אנחנו עלו בג'טלג, נכון? כי כאילו חצינו אזורי זמן, הזמן המקומי מאוד שונה מהזמן שממנו יצאנו, ואז זה שאותם מנגנונים פנימיים פתאום משתבשים וקשה לנו לחזור לישון בשעה שאנחנו רגילים, וזה משפיע לנו באמת גם על מצב הרוח ועוד המצב הזה של הג'ט לג, זה מאפשר לנו להבין שבאמת יש לנו שעונים שמנסים בעצם לסמכרן את עצמם, להתאים את עצמם לזמן החדש. עכשיו, העניין הוא שאנחנו חיים כל הזמן בג'טלג תמידי. גם תינוק שנולד והוא צריך להתאים את עצמו בעצם לשעות המערביות שלנו, אוקיי?
בגלל אורח החיים, את מתכוונת ג'טלג תמידי, כי אורח החיים המערבי הוא שונה מאורח החיים הקדום יותר.
נכון, כי תינוק שנולד הוא בעצם צריך לגדול בקצב מאוד מאוד מהיר, ובשביל זה הוא צריך לספק לעצמו אנרגיה, ואז הטבע חנן אותו באפשרות שהיא פחות מתאימה לנו, שבאמת התעורר באופן תדיר, אחרי פרקי זמן קצרים של שינה, ויוכל ויחזור לישון. עכשיו, המחזורי עירות שינה, שהם הרבה פעמים, לפעמים מתפרסים על 24 שעות, ובאמת יש תינוקות שכל שעה, שעתיים, שלוש, מתעוררים, ולא משנה להם אם זה יום או לילה, ורוצים לאכול, לא תמיד זה מתאים לנו, במיוחד שאם אנחנו רוצות לחזור מחופשת לידה אחרי תקופה מסוימת, ועדיין בתזמון שלנו לחזור מחופשת לידה, עדיין התינוק יש לו את הצרכים שלו, והוא לא ממש מסונכרן לשעות עבודה שלנו, אוקיי? כי ככה בטבע הוא פחות מגש את שעות העבודה המערביות כשעיצבו אותו. ולכן הרבה פעמים יש את ההתנגשות בין זה שאנחנו מצד אחד חיות יומיות שעוצבו בטבע, לחיות מודרניות שרוצות לנהל אורח חיים מודרני.
אז איך הוא בעצם, מה הרמז לאותו תזמון?
בעצם הטבע לכל היצורים החיים וגם לצמחים, בעצם הוא אפשר שיהיו לו אליהם מנגנונים טבעיים שיאפשרו להם לישון באופן טבעי. וכך זה כל חיה בטבע, גם הכלב והחתול שלנו, אותו דבר, הם נרדמים באופן טבעי. וגם אנחנו, יש לנו בעצם מנגנונים טבעיים שעוזרים לנו להירדם בצורה אוטומטית, בלי שום סיוע חיצוני. הבעיה שאם עם העלייה שלנו בגיל, או עם ההפיכה שלנו מפעוט לילד יותר גדול ומתבגר, ואחר כך מבוגר יותר, בעצם אנחנו מפריעים לאותם מנגנונים טבעיים. והזכרת באמת את החשיפה לאור מלאכותי, שזה יכול להיות חשיפה של בכלל תאורה שמאירה לנו את החדר, גם בשעות האור הטבעיים, נכון? גם עכשיו אני ואת שאנחנו משוחחות, אז זה בוקר, אבל אנחנו יושבות בחדרים שלנו שמוארים באור מלאכותי, ואנחנו משוחחות דרך הזום, דרך מסך שפולט אור כחול קצר. אז אנחנו גם בשעות היום חשופות לאור מלאכותי.
מה עושה האור הזה?
אז האור המלאכותי הזה, מצד אחד מאפשר לנו באמת לחיות חיים מודרניים ולא ללכת לישון כשהשמש שוקעת, שזה נהדר. מצד שני, אותם מנגנונים שנמצאים בתוכנו, כמו המנגנון של השעונים הטבעיים, שהותאמו לכך שיש פעילות של יום ופעילות של לילה, הם הרבה פעמים יוצאים מאיזון. כי הסיגנל המרכזי שמאפשר להם להבין שעכשיו יום, אבל גם להבין מה הזמן עכשיו במהלך היום, זה בעצם הקולטנים שיש לנו ברשתית, והם קולטים את הסיגנלים של האור, הם בעצם קולטים את אורכי הגל של אור היום, ואת השונות באורכי הגל. אז מה זה בעצם אורכי גל של יום? נכון שמופיע קשת בענן, אנחנו רואים שיש לה שלל גוונים, יש בה אדומים וכתומים וצהובים, ויש בה גם כחולים וסגולים, נכון? ואפילו ירוקים, כשאנחנו מדמיינים שהם קשת, אז זה בעצם מעיד שהאור היום בנוי מאורכי גל שונים.
כן, הלבן הוא תערובת של כל אורכי הגל.
נכון, והאורכי גל האדומים, הכתומים, הצהובים, זה האורכי גל היותר ארוכים, שאותם הקולטנים שלנו פוגשים יותר מהם בתחילת היום, ולאט לאט אורכי הגל, יש ביטוי יותר של אורכי הגל הקצרים יותר, עד שהשמש שוקעת, והקולטנים הם קולטים את השונות, כלומר הם מבינים שעכשיו בוקר, אחר כך הם מבינים שעכשיו צהריים, אחר כך בין ארבעים, שזה הזמן לייצר את הורמון השינה, כדי שיגיע לשיא לעת ערב ויעזור לי לישון. כלומר, זה לא רק יום ולילה, כי גם היום משתנה, האור, אורכי הגל משתנים במהלך היום, ואת זה אותם שעונים קולטים, ונותנים פקודות למערכות שלנו, לאיזה פעולה לצאת עכשיו, כי אנחנו יודעים, שלמשל הורמון הפעולה קורטיזול זה הורמון שמופרש מוקדם בבוקר, הוא זה שמכין אותנו לצאת לפעולה, הוא זה שמכין אותנו לקום מהמיטה, ואם היינו עכשיו חיים בטבע, אז יכול להיות שהיינו יוצאים עכשיו ללקט את המזון שלנו, אבל היינו בפעולה. אבל כדי שנהיה, נעבור ממות של שינה לפעולה, מישהו צריך להכין אותנו. צריכים להיות הורמונים, כמו הורמוני הפעולה ועוד מסלולים שלמים, שיכינו אותנו לפעולה. יש מערך שלם שמכין אותנו לאכילה במהלך היום. עכשיו, זה לא שאם נפתח את המקרר ונאכל ב-11 בלילה, המזון לא יתקל. הוא יתקל, אבל הוא בעצם גם המזון, כשעצמו, בעצם יגיד לנו, יודיע לשעונים שרגישים גם לזמן האכילה שלנו, לא רק לשינוי באורכי גל, אז הוא פתאום יגיד לשעונים, תקשיבו, אם ענת עכשיו אוכלת ב-11 בלילה, סימן שאצל ענת עכשיו בעצם בבוקר, אוקיי? אז לפעמים...
זה מעניין, זה כלומר משפיע אחד על השני.
מאיזון. אז אם הזכרנו את האור, בזה שאנחנו חשופים כל היום לאור מלאכותי ופחות לאור יום, או שאנחנו גם לא חשופים לשונות באור היום. אז אצל ילדים דווקא הם חשופים יותר, ילדים שהם נגיד במסגרת של גן, והם יוצאים לחצר הגן, ואחר כך חושפים אותם למשל מהמסגרות ויוצאים לגינה, אז הם באמת חשופים לזה שהיום השתנה. אבל ילדים יותר גדולים, שלפעמים סגורים, חוזרים מהמסגרת ו...
יושבים בכיתות, בפלורסנטים.
ונמצאים מול מסכים ואור מלאכותי, אז פה השעונים שלהם, אותם מנגנונים טבעיים, שאחראים גם לשינה הטבעית, כאן הם מתחילים לצאת מאיזון.
אז בעצם את אומרת שיש איזשהו קשר יחסי גומלין בין האור לבין הנושא הזה של שינה וערות ורמזים לגוף מתי להתעורר יותר ומתי לרצות ללכת לישון, אבל יש גם קשר לנושא של האוכל. נכון, אמרת שאם אנחנו אוכלים בשעות מאוחרות, למעשה זה משפיע על ייצור של הורמונים שקשורים לערות או לשינה. את יכולה טיפה לפרט על זה, זה מאוד מעניין, כי למשל ילדים צעירים ברור לנו שהם אוכלים כל היממה, אבל ילדים מאוד צעירים הכוונה. עד גיל שנה, לפעמים קצת יותר משנה, אוכלים גם בלילה, אבל באיזשהו שלב ילדים אוכלים ביום והולכים לישון בלילה, גם אם הם מתעוררים בלילה, לא יודעת, בגיל 4 בוודאי ילד לא ילך לאכול, אבל אם את אומרת שהוא נגיד אוכל לפני השינה, מה, את מכירה את הנושא הזה של מה קורה אם ילדים הולכים לישון ורגע לפני השינה הם בעצם אוכלים ארוחת ערב, נגיד היום, כן, חוזרים מהגן וזה, עד שאוכלים סביב השעה 6-7, ואז ב8:30 הם הולכים לישון. מה, האם יש לזה איזושהי השפעה, או שזה רק אצל מבוגרים, שאם נוכל, נגיד, הלכנו לישון בשעה 12 בלילה, ואנחנו נוכל בשעה מאוחרת את ארוחת הערב, סדר גודל של 10 בלילה, אז אומרים לנו, אל תעשו את זה, זה לא טוב לכם. אז יש הבדל בין ילדים ומבוגרים בנושא הזה?
אם באמת מתחילים מהגיל הרך, ילד שנולד עד גיל 3-4 חודשים, אמור מרבית היום בעצם לבלות בשינה, כ-14 עד 17 שעות מהיממה, ובין לבין להתעורר בקצב שלו ולאכול. כלומר, אין כאן איזה מדד מדויק, האם הוא כל שעה וחצי צריך לקום ולאכול, זה משתנה מילד לילד. ואז לאט לאט, בגיל 4 חודשים, לפעמים חצי שנה, הוא מתחיל באמת יותר לייצר מלטונין בעצמו, ואותו הורמון שינה מאפשר לו באמת לווסת יותר את שעות הערות והשינה, כך שאומנם הוא באמת צריך לישון 12 עד 15 שעות ביממה, אבל פה כבר יכול להתגבש חלון של יותר שינה בלילה ופחות שינה במהלך היום. ואז אנחנו עולים בגיל, לגיל שנה עד שנתיים, ששם החלון שינה של, הוא כבר הופך להיות בין 11 ל-14 שעות, שמי שקובע את החלון שינה זה בעצם גם השעון הביולוגי שלנו. השעון הוא שעון לכל דבר, הוא קובע לנו את החלון שעות שלנו. ואז בגיל שנה עד שנתיים אנחנו אמורים לישון סביב ה-11 עד 14 שעות, שוב ביממה, לא בלילה. לפעמים נוח לנו שילד ילך לישון ב-8 או ב-7 בערב ויקום ב-7 בבוקר לדוגמה, כי זה נוח.
יש ילדים מוצלחים כאלה.
לעצמנו. זה לא בהכרח, גם ילד שכן צריך לישון שעתיים שלוש במהלך היום ולישון פחות בלילה זה גם בסדר, אוקיי? השעות ההמלצה המומלצות הן ליממה, גם לנו כנשים יותר מבוגרות אנחנו אמורות בעצם לישון בין 7 ל-9 שעות ביממה. אחר כך אנחנו עם הגיל זה הולך ומצטמצם, כשמתבגרים אמורים, נגיד גילאי 14 עד 18, אמורים לישון בין 8 ל-10 שעות.
וואו, משהו שלא קורה בישראל לדעתי, אצל הרבה מתבגרים.
נכון, ולא בישראל, לא רק בישראל, זה לא קורה בהרבה מדינות על הגלובוס. אז שוב, זה השעות ביממה, ואז יש לי את החלון שינה, שיכול להתפרס על כל היממה, כלומר לצורך העניין, יכול להיות שאפילו גם ילד, בגיל 3 עד 5, שזה גילאים שכבר פחות ישנים במסגרות של הגנים והצהרונים, הוא צריך לישון 10 עד 13 שעות ביממה, אז לפעמים דווקא השעון הביולוגי שלו ירצה שחלק מהשעות האלה הוא ישן בחלון הלילה, וחלק הוא כן עדיין דורש את זה בחלון היום. אז גם אם הוא חוזר ורוצה לנמנם, זה בסדר, אפשר לאפשר לו את זה. אז יש לנו את חלון השינה וחלון הערות שמתגבש לשעות שונות על פני היממה, ככל שאנחנו מתקדמים בגיל, ולחלון הזה אנחנו צריכים להתאים את חלון האכילה. עכשיו, את חלון האכילה, כלל האצבע בהתאמה של אותו חלון אכילה, זה שאנחנו תמיד צריך לזכור שאנחנו עוצבנו להיות חיות יומיות שאוכלות כשיש אור יום בחוץ, ואנחנו באמת את ארוחת הבוקר, צהריים וערב, אנחנו נתכנן שהם יהיו סדר גודל כ-12 שעות מהקימה שלנו. אם קמנו ב-7, ואכלנו את ארוחת הבוקר נגיד ב-8, 8 וחצי, 9, אכלנו נגיד בטווח של שעה, שעתיים מהיקיצה, אז ארוחת הערב צריכה להיות גם בטווח הזה של 12 שעות מהקימה, סדר גודל של 7-8 בערב. אם אנחנו, שוב, כיצור מודרני, אנחנו ממשיכים עלו לתפקד ולהיות פעילים גם בשעות יותר מאוחרות, ואז כדאי גם מבחינת האכילה להוריד הילוך, לא לשמור את סיר הפסטה לחצות, כלומר, אפשר לאכול משהו קטן בשעות הערב, כדאי לא לאכול בסמוך לשינה, כי זה גם יכביד, ייתן הרגשה שמכבידה.
מה הכוונה בסמוך לשינה? מה, יש איזה ככה חלון זמן שאת יכולה להגיד, שעה, שעתיים?
זהו, אז אין כאן עכשיו מדע מדויק, אבל כמובן כדאי שבכלל בחלון של בין ארוחת הערב עד לשינה, נאכל משהו קטן, ומחקרים הראו שכדאי פחות פחממות. כלומר, לצורך העניין, אנחנו יכולים לאכול יוגורט קטן, ואנחנו יכולים לאכול איזה פרוסה עם גבינה, עם אבוקדו, אבל לא עכשיו לאכול ממש מחל ענקי של פופקורן. אבל אנחנו יכולים גם לראות על עצמנו, שאנחנו אוכלים בסמוך לשינה, עד כמה זה מפריע לנו.
אם זה לא מפריע לנו.
אם כלל האצבע שאני צריכה את מרב הקלוריות שלו ומרב הרוחות לתכנן שיהיו ב-12 שעות האור נגיד, אז אם אני יודעת שגם מרבית הארוחות של הפעות או המתבגר שלי, הן צריכות להיות בשעות האור הטבעיות.
כי זה מעורר או כי זה, מה הסיבה בעצם? כי
זה בעצם כשנגיד... מוציא את השעונים מסינכרון, הם שהם הותאמו במיליוני שנות אבולוציה לזה שאנחנו חיות יומיות, אז המנגנונים האלה בעצם עובדים בצורה פחות אופטימלית כשאנחנו משנים לעצמנו את השעות. לצורך העניין מערכת העיכול שלנו, אמרנו שהיא ממשיכה להיות פעילה בלילה, אבל במות פעולה אחר, היא אמורה עכשיו לאושש את התאים, שיפרישו את האנזימי עיכול, היא צריכה לחדש את מלאי הרכיבים שלה שיעזרו לה בעצם לבוקר חדש, לאכילה שתתחיל למחרת. אז מערכת שלמה שהייתה מאוד פעילה במהלך היום, בעיכול, בספיגת המזון, צריכה להיערך ליום המחר. היא צריכה לחדש את המשאבים שלה, היא צריכה לבנות משאבים שהשתמשה בהם במהלך היום, והיא עושה את זה בלילה. וברגע שאני מחליטה לאכול בחצות, אז אני אומרת למערכת העיכול, תקשיבי, עכשיו תתעסקי עוד פעם בעיכול המזון, בספיגה שלו, ורגע תחכי עם תהליכי ההתאוששות שלך. אוקיי? אז זה לא שהמזון לא יתעכל ולא יספג, זה לא, הוא לא יישאר שם סתם במערכת העיכול, אבל אני, מה שאני עושה, אני מעסיקה את מערכת העיכול שלי במה שהיא לא אמורה להיות עסוקה בשעה הזאת של היממה. אז היא כמובן תעכל את המזון בצורה טובה, אבל פחות אופטימלית מאשר בתחילת היום או במהלך היום. כלומר, ראו שמנגנונים שלמים, בגלל שגם להם יש מחזורי פעילות. למשל, הורמון הסובה שלנו, הורמון הלפטין, אז יש לו מחזוריות. בלילה
בלי קשר למה שאכלנו בהכרח, הכוונה?
כן, בלילה הוא גבוה, באופן טבעי, כדי שלא נהיה רעבים בלילה. נכון, אם שאלתי את עצמך, איך זה שבשלוש בלילה, באמת יכולה להמשיך לישון ולא להיות רעבה, איך זה שילד יכול לישון אפילו 10 שעות, והוא לא רעב.
כי... נכון, בשעה שבמהלך היום זה לא יקרה, אחרי 3-4 שעות ילדים כבר נעשים ממש רעבים. נכון.
אז זה בזכות שלמשל יש לך את הורמון הסובה, שהוא הלפטין, שהוא באמת גבוה בלילה, יש לו מחזוריות. שנקבעת על ידי אותם שעונים, שהוא יגן אלייך מפני רעב בלילה, הוא מאפשר לך להיות שבעה, ולא להפעיל את מנגנון הרעב, שעכשיו באמת הבטן תקרקר לך בלילה, ותרצי לרוץ ולאכול. עכשיו, ברגע שאת אוכלת בחצות, או ב-11 בלילה, או ממש בסמוך לשינה שלך, אז את בעצם הורמון הסובה, שאמור היה לעבור למוד פעולה של לילה, את בעצם רגע מוציאה אותו מאיזון, פוגעת במחזוריות הטבעית שלו. למשל,
וגם אצל ילדים, גם אצל נגיד,
אצל כולנו,
שוב, אני לא מדברת על פעוטות קטנים.
אצל כולנו, ההיערכות של הגוף לאכילה או לשינה, היא לא קורית ברגע שהשמש שוקעת. ההיערכות שלך לצאת לפעולה בבוקר או לאכול בבוקר, הלוא אם את עכשיו, אכלת ארוחת בוקר, היית צריכה שכבר האנזימי עיכול של ארוחת הבוקר יהיו מוכנים, נכון?
כן.
היית צריכה שמישהו יערך לזה שאת אוכלת בשעות היום. אז זה לא קורה ברגע אחד. זה האפשרות שלך לקפוץ מהמיטה ולצאת ושתרגישי פחות עייפה ותהיי רעננה. מישהו דואג לזה עוד לפנות בוקר, להכין אותך לפעולה. אז ברגע שגם, נגיד את יוצאת ועושה ריצה בעצימות מאוד גבוהה ב-11 בלילה, כי זה הזמן היחיד שקבוצת הריצה שלך יש לה זמן, אז באמת יש לי מאמן שסובל מנדודי שינה, כי הקבוצות ריצה שלו זה או שהם מוקדם בבוקר, או שהם מאוד מאוחר בלילה. ואז גם הפעילות גופנית, שהיא בעצימות מאוד גבוהה, אם היא נעשית בחלון זמן שהוא לא בתוך חלון הזמן שהגוף שלי רוצה שאני אהיה יותר פעילה, אז זה מפריע לי לשינה. אני גם מודיעה למערכות הגוף שלי וגם לשרירים שלי, תקשיבו, עכשיו בכלל בוקר כי אני יוצאת לפעולה, אוקיי? אז זה לא שהשרירים שלי ומצבורי האנרגיה שלי בשריר לא יספקו לי את מה שאני צריכה בשביל לצאת לפעולה ולריצה שלי, אבל זה כן ישפיע לי אחר כך על השינה שלי. אם אני ארצה ללכת אחרי אותה ריצה, ללכת לישון בשעה שאני רגילה, זה יהיה לי הרבה יותר קשה.
כלומר, מה שבעצם את אומרת, זה שיש לנו מעין השפעה הדדית, גם של אורח ההתנהגות ואורח החיים, על ההורמונים ועל כל המחזוריות של היממה בגוף, וגם הפוך, וגם המחזוריות הטבעית משפיעה על ההתנהגות וכך הלאה. אבל הבשורה בעצם זה שההתנהגות שלנו וההרגלים שלנו יכולים להשפיע על המחזוריות, וגם מה שעוד אמר, זה שבעצם ההתאוששות מכל הפעילויות ביום מתרחשת בלילה. זאת אומרת, אנחנו נגיד מכינים את מערכת העיכול, מתקנים כל מיני תקלות שם, כי הרי כל הזמן הדברים זזים בגוף, כן? התאים שלנו מתפרקים ומתבלים וצריכים תחלופה. אז אם אנחנו מדברים על תחזוקה שוטפת בכל גיל, נכון? בלילה. וגם אם אני שמעתי ממך נכון, אז בגיל הגדילה יש גם משמעות מאוד גדולה לנושא של גדילה. כלומר, מנגנוני הגדילה פועלים ביתר סט ובין פוש כזה דווקא בשעות השינה ודווקא בלילה. ובאמת בגלל זה אומרים לילדים, אם לא תשנו טוב לא תגדלו למשל מספיק לגובה. האם זה באמת מה שאמרתי זה נכון?
אז זהו, אנחנו באמת, אנחנו חיים חיים של ready made ומה שנקרא print on demand.
חיי אינסטנט.
כאילו ברגע שאנחנו, נכון, אנחנו התרגלנו, ברגע שאנחנו רוצים משהו, אנחנו מקבלים אותו, אבל הגוף שלנו הוא צריך להיערך, הוא צריך לבנות את עצמו, הוא צריך גם תהליכי הגדילה. יש להם גם מחזוריות. אז אם הזכרת את הורמון הגדילה, אז יש לו מחזוריות, הוא פעיל בכל היממה, אבל יש לו מוט פעולה אחר בלילה מאשר ביום. ולכן גם באמת ראו שילדים שלא ישנים שינה איכותית בלילה, הם יפגמו בגדילה שלהם. עכשיו, אבל זה לא מייתר את זה שהם גדלים גם במהלך כל היממה. צריך לספק לגדילה את כל מה שצריך, כמובן, כן. מבחינת אכילה ומבחינת פעולה ותנועה, בשעות היום יותר לספק לה את האכילה ואת הפעולה, ובשעות הלילה באמת לאפשר את השינה האיכותית. זה לא רק הזמן, אנחנו כל הזמן רצים להבין כמה שעות בדיוק הילד שלנו צריך לישון, וזה הרבה פעמים אפילו מבלבל, כי זה, השעות האלה זה ממוצעים של אוכלוסיות, ויכול להיות שהילד שלנו בכלל מחוץ לטווח, יכול להיות שראינו באיזה
יש שונות טבעית, את אומרת. ילד
בגיל 3-5 צריך לישון בין 10-13 שעות, ואולי הילד שלנו צריך 15 שעות, או שהוא צריך אפילו 9 שעות, אבל מה שחשוב לנו זה לא לעמוד עכשיו עם סטופר, ולראות אם הוא בדיוק ישן את השעות שרשומות, איפה שהן רשומות, אלא באמת שאנחנו מאפשרים לו את כל התנאים, לנהל שינה איכותית. ואחד התנאים כדי לנהל שינה איכותית, זה באמת, א', להיחשף ל... יותר אור יום במהלך היום, במיוחד ילדים מתבגרים שהם יותר, בחלק מסוים היום הם באמת יותר סגורים
במבנים.
וגם כשביקרתי את הבנות שלי בתיכון, אני זוכרת שבאתי לה באיזו הפסקה גדולה, באתי לסיימה את התיכון סך הכל לפני שנה, ולא ראיתי אף ילד בחצר. כלומר שהיום שאתה בא לתיכון, הרבה פעמים גם בהפסקות, הם או יושבים במסדרונות, כמובן עם הפלאפונים שלהם, או נשארים בקיצור.
כן, שזה ממש, אני זוכרת את עצמי.
בשמש.
וואו, אני זוכרת את עצמי, הדבר הראשון שהייתי עושה, זה לוקחת את עצמי החוצה בהפסקות, רק לנשום אוויר, לראות את השמיים, להתחרדן בשמש.
ואני זוכרת שנדעמתי, כאילו רגע, איפה כולם? כאילו מה? אז באמת, אנחנו מוצאים את עצמנו בשעות אור היום יושבות תחת אור מלאכותי. מכון השינה שאני עובדת בו ביחילוב הוא בכלל, הוא בקומת המרתף, ואז אתה באמת, אתה חשוף כל הזמן לאור פלורסנטים בכל שעה.
יש גם כיתות כאלה היום. יש כיתות שהן כזה, התאורה שם היא ממש זניחה, שרוב התאורה באמת היא תאורה מלאכותית, מלמעלה ועוד פלורסנטים, שזה זוועה בפני עצמה, אולי עכשיו החליפו חלק ללדים, אבל גם פה, וגם בלדים, נכון, יש אורכי גל שונים.
כן, הלד הוא בסוף תאורה של אור כחול קצר, אבל הבעיה העיקרית בתאורה המלאכותית שהיא לא משתנה. אני כל הזמן יושבת תחת אור גל אחד, בניגוד לאור היום, שאמרנו, הוא כל הזמן משתנה, אני...
לאורך היממה, את מתכוונת.
כל קציבי הקשת, יש לי אותם במהלך האור היום, רק הנוכחות של אורכי גל הארוכים יותר, היא אחרת מאשר בבוקר, בצהריים, בין ארבעים. התאורה הפלורסנטית, או תאורת הלד, או התאורה המלכותית, אוקיי? אז כן. בסופו של דבר, היא אור קצר שלא משתנה. אוקיי, והשונות הזאת מאוד חשובה לשעונים הפנימיים שלנו.
כלומר, לצאת החוצה זה יהיה בעצם דבר מאוד חשוב. פשוט להיחשף לתאורה הטבעית של העולם, לא של מבנים.
נכון, ושוב, בגלל שאנחנו חיות מודרניות, ואנחנו אולי חלקנו היינו שמחים לנהל את העבודה שלנו על איזה חוף ים, יש כאלה שנכון, היום הנוודות,
נוודים טכנולוגיים,
הדיגיטלית מאפשרת אותך לפעמים לשבת בחוץ ולעבוד, אבל כן. כנראה רובנו זה לא מסתייע לנו, אז מה שחשוב זה לארגן לנו גיחות של אור יום, נגיד בבוקר שהתעוררנו, זה לא צריך להיות הרבה זמן, אבל 10 דקות, רבע שעה, של להיחשף לאור יום בשעות הבוקר המוקדמות, זה כבר נגיס אחד של אור יום. אז ילדים הרבה
כלומר,
פעמים...
כלומר, גם לילדים, כן? זאת אומרת...
נכון. אם הם הולכים ברגל לבית ספר, גם זה הולך ופוחד. אז להיחשף ולהקפיד באמת שהילדים היותר גדולים באמת יצאו החוצה בהפסקות, ואחר כך ב-4-5 בשעות האלה לא יהיו סגורים עם המסכים שלהם, יישבו במרפסת או ליד חלון עם המסכים
כן,
שלהם.
כן, שזה מסר מאוד חשוב אני חושבת להעביר לילדים בכל גיל, צאו החוצה. צאו החוצה, תהיו בחיבור לעולם החיצון, כי נגיד אפילו בחוגים משחקים כדורסל באולם סגור, ומשחקים בחוץ מעט מאוד ביחס למה שהיה בעבר, והכל היום אין, גם ההתחממות הגלובלית האמת לא תורמת לזה, כן, אצלנו נורא חם, אז לא יוצאים החוצה בימים החמים, או כשקר אז גשום, אז לא יוצאים החוצה, זאת אומרת, אנחנו בעצם מגלים שהילדים שלנו מבלים רוב היום באיזושהי מערכת אטומה כזאת, שהיא לא, ללא אור יום, ללא חשיפה גם לאוויר, ולטבע, וזה פוגע בהם בסוף כנראה, גם גופנית, נכון? זאת אומרת, זה מייצר איזשהו בלבול פנימי.
נכון, אבל בסוף אנחנו מגלים שמחכים אותנו, נכון? אם אנחנו מסתכלים עלינו, ואנחנו הרבה פעמים גם באכילה, אנחנו אומרות, בואו תהיו המודלינג של הילדים שלכם, נכון? אז אם אנחנו נתחיל בזה, בהתארגנות של הבוקר, רגע, 10 דקות, רגע, אוכלים את המשהו הקטן לפני הבית ספר, אוכלים אותו כשהחלון של המטבח פתוח, ואנחנו רגע יושבים ונכנס אור יום, כבר עשינו צעד. אוקיי, זה לא עכשיו, אנחנו לא צריכים להפוך ולרשום אותם דווקא לחוגים של כדורסל בחוץ, אלא לא נשנה את החיים שלנו מהקצה לקצה, וגם השעונים שלנו הגמישים, כלומר, כמו שאנחנו בסוף, כשאנחנו חוצים אזורי זמן, והשעון שלנו יודע להסתנכרן לשעון המקומי החדש, זה גם לא עכשיו את כל הפעילות שלנו נעשה בחוץ, אבל נזכור אולי בבוקר לפרגן לעצמנו כמה שעות אור יום, בצהריים ואחר כך בין ארבעים. למה זה חשוב השעות השונות האלה? באמת שהקולטנים שלנו יבינו שמשהו משתנה בחוץ. הם עכשיו צריכים להבין שהשמש שוקעת, שהלילה יורד, ולהיערך ללילה, כדי ללחוץ על אותם מתגים של לילה, אז זה לא קורה ברגע שחושך מוחלט בחוץ. זה מתחיל לקרות בין ארבעים, אם הזכרנו את הורמון השינה.
זה תהליך, את אומרת, כן.
הוא מיוצר בין ארבעים. עכשיו, למה שעונים יודעים, עכשיו אני צריך לייצר את הורמון השינה? כי הם מבינים שהשמש שוקעת, אז הם מייצרים, מתחילים לייצר את הורמון השינה בחמש, שש, אחר הצהריים, ואז הוא מצטבר, 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 מגיע לשיא, והשיא שלו זה השעה שאנחנו מרגישים באמת מאוד ישנוניים ובא לנו מאוד לישון, והנה לנו מנגנון טבעי של שינה, אוקיי? כלומר, אם אנחנו נתחבר לשעה הזאת שאנחנו מרגישים בה מאוד ישנוניים, גם אנחנו וגם הילדים שלנו, שהרבה פעמים אנחנו בכלל לא מתחברים לזה, נכון? אנחנו עסוקים עכשיו לראות את
ה... מתעלמים מזה, או שותים עוד כוס קפה בשביל להתעורר.
אנחנו לא קשובים לזמן ביממה שאנחנו מאוד מאוד ישנונים ועייפים, כי אנחנו חייבים עכשיו לסיים איזה סדרה שאנחנו... אז אנחנו מנקרים ליד הטלוויזיה הרבה פעמים, או מול המחשב שלנו, לא משנה מה אנחנו... וממשיכים הלאה. התחושה הזאת שהעיניים נעצמות ואנחנו מנקרים, זה תחושה שאתה צריך להחזיר לעצמך, בדיוק כמו תחושת רעה וסובה, נכון? הרבה פעמים אנחנו לא אוכלים שאנחנו רעבים, ואנחנו לא מפסיקים לאכול שאנחנו שבעים, אנחנו לא מקשיבים לעצמנו בהיבטים האלה, ואת במיוחד מול הילדים שאת פועלת מולם, את מאוד, מאוד רוצה להחזיר להם את התחושות האלה של מתי לאכול כשאתה רעב ולהפסיק לאכול כשאתה שבע, אבל כדי להתחבר לתחושות האלה אתה צריך להקשיב להם. אותו דבר כמו התחושה של השינה, להתחבר לזמן שאני מאוד ישנוני במהלך היום, ואז באמת ללכת לישון. כלומר,
כן, שזה נהדר, זה פיק כזה, אני מבינה, של עייפות, ובאמת אני זוכרת היטב את הילדים שלי, כשהם לפעמים היו באיזושהי פעילות מאוד אינטנסיבית בערב, שלא באשמתם בעיקר, כי לא ידעתי לשים להם גבולות, בעיקר לגדולה שלי, אז באמת היה לה איזשהו מצב כזה של מעין עייפות, חצי נמנום כזה, ואז פתאום, ואם פספסתי את הנקודה הזאת, אז פתאום היא חזרה לחיים, היא תוררה, ואז היינו אומרים, הנה היא עברה את השעה שלה, ועכשיו כבר יהיה מאוד קשה להרדים אותה. אז לא לתת לילדים לעבור את השעה שלהם, מה שנקרא, ובאמת ככה להסביר להם בעדינות אך בתקיפות שהגיע הזמן לישון.
נכון, ולייצר מה שנקרא טקס שינה שאנחנו מאוד מקפידים עליו בילדות, אז אולי להמיר אותו בטקס אחר, כי אנחנו רגילים לנכון ארוחת ערב ומקלחת סיפור, טקס שינה שאנחנו מאוד מקפידים עליו כשהילדים מאוד שהם קטנים, ואחר כך זה מתמסמס, ולפעמים כן צריך להחזיר איזה חיץ כזה בין היום ללילה, שהמוח שלי יבין שהוא צריך ללכת לישון, כי הוא לא מבין, אם אני ממשיכה להיות פעילה, והילד שלי ממשיך באותה פעילות של היום שלו, גם בשעות הערב המאוחרות, אז המנגנונים שלי גם, וגם המוח, הוא לא מבין שעכשיו הוא צריך להוריד רגע הילוך ולהכין אותי לשינה, הוא דווקא מבין שרגע, יאללה, מסיבה.
מתעוררים.
זה קורה גם לנו, נכון?
עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, זה בנוגע לעניין הזה שבין שינה ומשקל. כי אני יודעת שיש במבוגרים לא מעט מידע על זה שאנשים שפשוט לא ישנים מספיק במהלך היממה, יש להם נטייה למשקל גבוה יותר, וזה דווקא בלי קשר ישיר להאם הם אוכלים בלילה כשהם לא ישנים, אלא פשוט גם אם הם לא אוכלים בשעה שהם לא ישנים מספיק, ביחס לעצמם, כן? לא ביחס למשהו אבסולוטי, אלא ביחס לגוף שלהם כשהם לא ישנים מספיק. נגיד שבן אדם אמור לישון, לא יודעת, 8 שעות ביממה, וזה הזמן המתאים עבורו. אני יכולה להגיד שאני די זקוקה ל-7-8 שעות שינה ביממה. אם אני ישן 5 שעות, זה יהיה לא מספיק עבורי. אז אנשים שלא ישנים מספיק, האם באמת ככה יש קשר בין חוסר שינה למשקל, והאם זה קורה גם בילדות? מכירה קצת מחקרים על זה? נשמח אם תספרי לנו.
כן, אז בעצם רואים גם במחקרים על ילדים, וגם מחקרים על מתבגרים, ובאמת מבוגרים יותר, שבעצם יש יחס הפוך בין המשקל לשינה. כלומר, ככל שאנחנו סובלים יותר מחסך שינה, גם כמותי, אבל גם איכותי. ככל שהחסך שינה שלנו הוא יותר גבוה, כלומר אנחנו ישנים פחות ממה שאנחנו צריכים, וגם אם אנחנו ישנים את מה שאנחנו צריכים, אבל ישנים פחות איכותית, אז זה משפיע על המשקל. כלומר, המשקל שלנו יהיה גבוה יותר, ויש אפילו מושג שנקרא כרונו השמנה. כלומר, השמנה שלא בהכרח קשורה לצריכת הקלוריות שלנו, צריכה ביתר, אלא היא קשורה לזה שלא ישנו שינה איכותית במהלך הלילה, ואז מנגוננים שלמים בלילה הם עוברים למוד פעולה של ניצול השומנים שלנו בצורה מיטבית יותר, ובקרת משקל, גם הם בעצם נפגעים ולא פועלים בצורה הכי אופטימלית. אז אמרנו שהלילה אנחנו מחדשים מערכות שלמות בגוף ומאוששים אותם, אבל גם הנושא של בקרת משקל, ניצול אנרגיה, נפגם כשהשינה שלנו היא לא איכותית, ורואים את זה גם בילדים, גם במתבגרים, ולכן זה עוד סיבה לגרום לנו לישון טוב.
חשוב מאוד, כן. וככה, אני יודעת שאנחנו בהחלט לא אמורים לעמוד עם סטופר, ולהגיד לילדים שלנו, תשנו, אבל כן, כדאי, כמעין כלל אצבע, להגיד שכדאי לאפשר את התנאים האופטימליים לשינה, כי אני יודעת שיש משפחות, שלמשל יש בהם אחים בגילאים שונים, ואז האחים הבוגרים יותר, איכשהו ככה פעילים הרבה יותר בשעות מאוחרות, וסוחפים אחריהם גם את הילדים הצעירים, יש שם מולה, יש רעש, יש אקשן, והצעירים יותר פשוט לא רוצים להפסיד, אז הם לא רוצים ללכת לישון, כי הם יפסידו את הכיף של להיות עם האחים שלהם בפעילות בערב, ופה אנחנו באמת כהורים, נראה לי, נכון, צריכים לשים קצת גבולות לילדים ולהסביר להם שכל אחד יש לו את שעת השינה שלו, גם אם יש לך אח גדול, זה לא אומר שהוא צריך, הוא ואתה הקטן יותר צריכים ללכת לישון באותו הזמן, אלא אתה צריך ללכת לישון כי זה הזמן פחות או יותר לישון, ועד לנהל אולי, נכון, את הטקס שינה הזה, מה את אומרת?
באמת, אנחנו צריכים לשים את השינה ב-doing list, אנחנו דואגים לגדל ילדים בריאים וחכמים, ונכון, ושירגישו טוב עם עצמם ואיתנו, אוקיי, נכון, יש לנו את הרשימה הארוכה של מה שחשוב לנו בגידול הילדים, ולפעמים השינה נדחקת שם לפינה, היא לא מקבלת את המקום הראוי שלה. אז דבר ראשון, כן לשים את השינה במקום מאוד מאוד חשוב. כלומר, אם אני רוצה שיהיה לי ילד מרוכז בלימודים, אז השינה היא מאוד מאוד תורמת לזה. כלומר, היא גם חשובה לזה, ולא רק בזה שהוא יתרגל עוד את החשבון שלו. גם אצלנו, נכון? אנחנו
לגמרי.
שוב, הילדים מחכים אותנו. אם הם רואים שהשינה פחות חשובה, לנו ויותר חשוב לנו להשלים את העבודה שלנו או לעשות משהו עד חצות ואפילו מעבר, וגם אנחנו לא ישנים מספיק, אז הם מבינים שזה ככה, אוקיי? אז לפני באמת עכשיו שיורדים לכלל כזה או אחר, קודם כל להבין שהשינה מאוד חשובה לילדים שלנו ולנו, ולשים אותה באמת, להעלות אותה שם ברשימת העדיפות יותר למעלה מהמקום שהיא נמצאת בה היום. אני מתחברת למה שאמרת, זה לא שעכשיו אנחנו צריכים לשבת עם סטופר ביד, להגיד לילד, אתה חייב ללכת לישון עכשיו. אנחנו קודם כל צריכים באמת לאפשר את התנאים הכי מטביעים, שיאפשרו לו באמת ללכת לישון בשעה סבירה, בשעה שמותאמת לגיל שלו, אבל גם לנהל שינה שהיא איכותית. וזה אומר שבאמת אנחנו, כדי לאפשר לו את התנאים האלה, אנחנו מתחילים אותם מהבוקר.
כן, אוקיי? שזה חשוב מאוד לא להבין מתחילים. את זה.
נכון, כן. נכון. כדי, אני הרבה פעמים גם אומרת למטופלים שלי בסדנאות לנדודי שינה, אני אומרת להם, ויש לי לא מעט מתבגרים גם, אני אומרת להם, אם אתה רוצה לייצר לעצמך לילה טוב, אז תתחיל בבוקר טוב, אוקיי? אז אנחנו מתחילים בחשיפה יותר לאור יום, אוקיי? זה לא שעכשיו כל היום נבלה בחוץ, אלא נדאג לפחות 3-4 חלונות, של חשיפה לאור יום. בבוקר, בסמוך לקימה, אחר כך בצהריים, אחר כך בין ארבעים, אחר כך אולי לעת ערב, אוקיי? Mm-hmm. אז לא יודעת, לצאת עם הכלב, לפעמים לעשות פעילות מכוונת שתוציא אותנו החוצה, וגם לנהל את הארוחות שלנו שיהיו יותר בשעות אור היום, ולהוריד הילוך עם הארוחות האלה בשעות הערב המאוחרות.
פחות פחממות, כמו שאמרת, נכון?
אם mm-hmm. אפשר, פחות באמת פחממות בשעות הערב המאוחרות. זה לא שאי אפשר לאכול פרוסה עם משהו, אבל לא, באמת לא סיר גדול עכשיו של פסטה או אורז או מה שלא יהיה. Mm-hmm. ואז באמת לילדים, אבל גם לגדולים יותר, לייצר איזה חיץ כזה בין היום ללילה. אוקיי? אז אם יש לנו את הטקס של הסיפור לפני השינה והערכות, הסיפור זה הסוף. של לקראת השינה, אבל אנחנו נערכים לזה עם ארוחה ואמבטיה, אוקיי? ואנחנו גם מורידים הילוך לפני השינה. אנחנו לא עכשיו יוצאים לגינה לעת ערב, חלקנו לפחות, אני ראיתי גם את זה.
או הולכים לחוג של פעילות גופנית, שזה קורה הרבה פעמים בגיל יותר בוגר של הילדים, לקראת גיל ההתבגרות, פתאום הולכים לחוג בשעה 8 בערב, חוג פעילות גופנית.
כן, פעילות גופנית, שוב, אם זה הזמן היחיד שאני יכול לייצר לעצמי, אז אני לא אגיד לילד כזה לא, אל תעשה, אם הקבוצת גיל שלך יכולה להתאמן רק בשמונה בערב, אני האחרונה שיגיד לילד לא, אל תלך על זה. כלומר, הוא פשוט רק צריך להבין שביום כזה של פעילות מאומצת בשעות הערב, אז יכול להיות שהוא לא יצליח להירדם בשעה שהוא רגיל אליה. אבל אני לא אגיד לו לא לעשות פעילות. ואז בלילה, לייצר לי את התנאים לשינה מיטבית, מה שנקרא היגיינת שינה. היגיינת שינה זה בעצם ניקיון שינה, לא להכניס רעש מיותר, כלומר, לייצר לי באמת שינה נעימה, נינוחה, לדאוג שהחלונות יהיו סגורים היטב, שהאור מבחוץ, נגיד מפנס הרחוב, לא ייכנס לי, לתוך החדר, כדאי שלא תהיה תאורה, לא ממיר של טלוויזיה, לא ממזגן, האור הזה גם הוא נראה לנו מאוד קטן, האור של הספרות של המזגן, או האור של הממיר, או האור של המטען של...
אני מאוד לנו. מבינה, מאוד מאוד חשוב, כי הרבה מאוד משפחות משאירות ממש תאורה דולקת בלילה, זאת אומרת, יש כמעט אור יום, אור חזק, כי הילדים פוחדים מהחושך, אז גם פה להמאם אותו ולהפוך אותו לאור יותר צהבהב כזה, מה את אומרת? זאת אומרת, אם נגיד אנחנו רוצים שיהיה מנורה, נורת לילה, אז מה היית ממליצה שם?
אז פעם שאנחנו היינו ילדות, אפילו היה לנו מנורה קטנה אדומה, דווקא ראו שנורה אדומה או נורה שאנחנו מכסים אותה בצלופן אדום, אני לא יודעת אם אפשר להשיג היום נורה כזאת, דווקא האור האדום פחות מפריע לנו לשינה. עדיף שהחדר של הילד יהיה חשוך, ואפילו להשאיר נורה כזאת במסדרון, מחוץ לחדר. אבל, וגם לחסות, באמת שלא תהיה תאורה של אור כחול קצר מהממירים השונים, או מהמזגנים, או יצא לחסות או להוציא מחוץ לחדר. הכלל הוא, ככל שנייצר חושך יותר מוחלט, בחדר של הילד, כך נייצר לו שינה יותר מיטבית. השעונים שלנו, שוב, הם לא רוצים שיהיו להם סיגנלים של אור בלילה, אוקיי? כן. אז נכון שבלילה יש לנו את אור הירח או את אור הכוכבים, אבל זה עדיין, אם מסתכלים על עוצמת ההערה של אור ירח, הוא בכלל לא מגיע לעוצמת הערה כמו ממיר קטן בחדר.
בצבע okay. כחול, וואו, מדהים. אני יודעת, עכשיו אני מבינה למה אני כל כך רגישה, אני מאוד רגישה אישית, גם הרגלתי את הילדים שלי לישון בחושך מוחלט, ובאמת כשאני מגיעה נגיד לפעמים לבתי מלון, אני יוצאת מדעתי מכל מיני תיאורות כאלה, וזה באמת מהמזגן, ומהשלט הזה, ומהטלוויזיה, ואז אני מתחילה לחסות אותם עם כל מיני, עושה הסתרה עם איזה ספר, שמה על זה מגבת וכך הלאה, כי אני מודעת, ואני שמה לב למה שקורה אצלי, אבל יש הרבה כאלה שהורים וילדים שלא מודעים לזה, אז לשים לב. זה מה שנקרא היגיינת שינה, את אומרת.
נכון, ובתינוקות באמת להרגיל אותם לחושך, שנגיד מעבירים אותם למיטה שלהם, אז להרגיל אותם לחושך. הרבה פעמים זה הפחד שלנו, או שאנחנו רוצים שאם הילד יתעורר באמצע הלילה, יהיה לנו קל להגיע אליו, אבל אם נרגיל אותם לחושך מגיל מאוד צעיר, זה יעשה להם טוב.
כן, כן. זה היה באמת המון, זאת הייתה הרבה אינפורמציה. אז את רוצה לסכם בממש כמה משפטים, מה הדברים החשובים שאנחנו רוצים להעביר כמסר להורים שמאזינים לנו עכשיו?
כן, אז אני יכולה אפילו לסכם במשפט, שתארגנו לעצמכם שטאפ בריא, שזה ראשי תיבות של שינה, תזונה ופעילות גופנית, ואת השטאפ הזה באמת תארגנו בצורה חכמה, יש זמן לאכילה במהלך היום, יש את הזמן המתאים לפעילות, ויש את הזמן לשינה. אם תלכו עם זה ותבינו ששלושתם חשובים לגדילה, להתפתחות, לפעילות, לחיים בריאים, אז
הכל יהיה טוב, בתקווה, בשאיפה.
כן.
אז תודה רבה לדוקטור אמליה מסיקה שהייתה איתנו כאן. אני אשים פה למטה את כל הפרטים, איך אפשר להתקשר ולהגיע אליה, וכמובן אם אתם נהניתם מהפודקאסט אז תמשיכו להאזין לנו, ואתם כמובן מוזמנים גם לדרג אותו ולכתוב בתגובות מה דעתכם עליו ולשאול שאלות. אני הייתי ענת תבור, ותודה רבה לכולכם, ותודה אמליה.